לפסח בעמוד 219. כל החידושים מתחילים רק אחרי שהאדם זוכה לצאת מקבלה עצמית. וזה עניין שאסור ללמוד תורה את עקום, כי בזמן שהאדם הוא במצרים, הוא לא יכול להיות יהודי, כי הוא משועבד לפרעו מלך מצרים. ובזמן שהוא עבד לפרעו, הוא לא יכול להיות עובד השם. וזה עניין, כי לי בני ישראל, עבדי הם, ולא עבד לעבדים. כי בזמן שאדם הוא עובד את עצמו, הוא לא יוכל להיות עובד השם, כי אי אפשר לשמש שני מלכים בבת אחת. ורק לאחר שהאדם יוצא ממצרים, היינו מקבלה עצמית, אז הוא יכול להיות עובד השם. ואז הוא מסוגל לזכות לתורה. היוצא מזה, כי החידוש הראשון הוא יציאת מצרים.
אנחנו מבינים, אני חושב היטב מה שכתוב כאן. כל החידושים מתחילים רק אחר שאדם זוכה לצאת מקבלה עצמית. זה ברור, כי לפני זה הוא כולו שקוע ברצון לקבל, במידה זו או אחרת, ורצון לקבל שולט עליו, אז אין עליו שוב חידוש. הכל בא מתוך הרצון לקבל. חידושים הם זה כבר מהטבע שני שיכול להיות, והוא עדיין לא נמצא בו. לכן כל החידושים רק לאחר שאדם יוצא מהרצון לקבל שלו, מקבלה עצמית, מהמצרים. וזה עניין שאסור ללמוד תורה את עקום. העקום נקרא אדם שאין לו מגע עם הבורא, שעדיין לא יצא מהמצרים. זה דרגה. אם כתוב עקום, זה לא בהמות. זה בני אדם, אנחנו, שעדיין יש לנו כל מיני צורות החשיבות בגשמיות, בקבלה עצמית. לכן הם נקראים עקום, כי הם עקומים לא ישר לבורא, ישר כל, ישראל, אלה ככה, עובדי כוכבים ומזלות. זאת אומרת, משתחווים לכל מיני כוחות וערכים שישנם ברצון לקבל. וכתוב מה, ועניין זה שאסור ללמוד תורה את עקום. אסור זה נקרא אי אפשר. כי תורה זה המאור, זה האור, זה כל המערכת עליונה, כל העולמות, היחס בין האדם לבורא. אי אפשר ללמד אותו, כי הוא הרי נמצא בקבלה עצמית, ולכן אין לו גישה, מגע עם אותה המערכת. כי בזמן שאדם הוא במצרים, היינו בקבלה עצמית, הוא לא יכול להיות יהודי שמייחד את עצמו עם כל המציאות ועם הבורא. כי הוא משועבד לפרעה מלך מצרים. הוא משועבד לאגו שלו, שזה המלך של העולם הגשמי. ובזמן שהוא עובד פרעה, הוא לא יכול להיות עבד השם. או לכאן או לכאן. כי הכל תלוי בכוונה. במה הוא משייך או משמש את עצמו. או על מעט להשפיע, או על מעט לקבל, מה הכוונה שלו. וזה עניין כלי בני ישראל, עבדיהם, כך אומר הבורא, ולא עבד לעבדים. זאת אומרת, שהפרעה זה גם כן נקרא עבד השם, כי זה מלאך. מלאך זה נקרא מערכת שמקיימת תכלית הבריאה בצורה החלטית, ללא בחירה עצמית. ופרעה זה הוא מלאך. כי כתוב, בראתי יצרה, זאת אומרת שכל בריאה שהיא יצרה נמצאת בידי השם, ומי שעובד פרו זה נקרא שהוא עבד עבדים, שהוא עובד את העבד ולא את האדון. כי בזמן שאדם הוא עובד את עצמו, הוא לא יכול להיות עבד השם, כי אי אפשר לשמש שני מלאכים בבת אחת. ורק לאחר שאדם יוצא מהמצרים, זאת אומרת מקבל מספיק המאור המחזיר למוטב, שמתעלה מהרצון לקבל שלו, היינו מקבלה עצמית, אז הוא יכול להיות עבד השם. אבל להיות עבד השם הוא כל הזמן צריך לבחור בזה, בכל רגע, בכל רצון, ואז הוא מסוגל לזכות לתורה היוצא מזה, כי החידוש הראשון הוא יציאת מצרים. התורה מתחילה מיציאת מצרים והלאה, לכן יש מתן תורה. כי תורה זה נקרא בעצם כל האור האינסוף, כל האור העליון שנמצא במערכת העולמות, בעולם האינסוף, שמיוחד לתיקון הדרגתי של רצון לקבל עד שישתווה לבורא. כן. איך אנחנו נשאל, איך אנחנו נעשה, דיון?
Я так понял, что человек должен постоянно делать проверку, является ли он рабом Творца. Вот он эту проверку делает в разуме или в сердце.
ככה הבנתי שהאדם... לא?
ככה אני לא יודע, לא שומעים.
ככה הבנתי שהאדם כל הזמן צריך לעשות בדיקה אם הוא עבד השם. איך הוא עושה את הבדיקה הזאת? בשכל או בלב?
בדיקה עושים במוח על מה שמרגישים בלב. לב זה נקרא רצונות של האדם, מי שולט ברצונות של האדם זה החשוב. או שולט שם רצון לקבל בכוונה על מנת לקבל, או בכוונה על מנת להשפיע. רצון לקבל זה תמיד, זה החומר. אבל לשם מה הוא עובד, זה אדם בודק. כן. תמסרו מהר מיקרופון.
Каким образом проверяется, я нахожусь в получении или в отдаче?
איך נעשית בדיקה אם אני נמצא בקבלה או בהשפעה?
הבדיקה נעשית על ידי הקבוצה. אני לא יודע לעשות שום דבר בעולם הגשמי שלנו אם אין לי קנה מידה. אני צריך מטר, סנטימטר, קילוגרם, גרץ, משהו. אני חייב קנה מידה. עם קנה מידה שיש לי ביד, אני הולך ובודק ושוקל איזה תופעה. איך אני שוקל רצון שלי ועם איזה כוונה שורה עליו, זה רק על ידי כמה שאני נדבק בקבוצה, משייך את עצמי לכלל. לפי זה אני יכול אחר כך ללכת למדידה הפרטית שלי ושם למדוד משהו. אחרת אני תמיד איתה. לכן כלל גדול לתורה ואהבת לרעך כמוך, זה נקרא כלל מפני שהוא שורה על הכל, שולט על הכל, שבלי שאני מעמיד את עצמי נכון כלפי הכלל הזה, אני לא יכול לראות איפה אני נמצא בכלל. אפילו טעות הקטנה והגדולה, לא חשוב איזה, אני לא יכול לזהות. כן. מי שם, בבקשה. כן, נו. מיקרופון. שם כבר מוסרים.
בוקר טוב רב, חברים. מה זה נקרא שאני נדבק בקבוצה? אפשר להרחיב את זה?
נדבק בקבוצה זה נקרא שאני נמצא יחד איתם בכל התהליך שהם עוברים, בכל הסדר הפעולות, לימוד, הפצה, תורנויות, מעשר, חברים, ישיבות, סדנאות. ואני משתדל להיות שם חלק הפעיל ומועיל, זה בצורה מכנית, זה שאפשר לראות. וחוץ מזה, אני בתוכי משתדל להיות בלב שלי בתוך בתוך הדמות הזאת שנקראת קבוצה, ששם אני רוצה ממש להיעלם, להתמוסס, איך להגיד, כן, להיספג, נכון, יותר ממש כך, שלא יישאר ממני כלום, רק להיות נספק בתוך המושג הזה שנקרא קבוצה, כלל. ואם אני משתדל לעשות את זה מטעם הרצון לקבל שלי האגואיסטי, במידה שאני עושה מאמץ, אני נעשה יותר קרוב לזה למאור, והוא מביא לי מחשבות על זה, ומראה לי עד כמה שאני עדיין בזה וקצת בזה וכך. ואז אני מתחיל לפנות למאור הזה שיתקן אותי יותר. אני מתחיל להתייחס להתקללות שלי בקבוצה בצורה יותר מעשית. אני מתחיל לקשור לזה גם כן את האור העליון, שהוא פועל עליי ושהוא מביא אותי להתקללות בקבוצה. ואז עד כמה שאני נכלל בה, אני מתחיל לראות בזה כל מיני מצבים. יותר נכלל, פחות נכלל. יותר מאבד את עצמי או פחות. שייך להם יותר או פחות. אוהב אותם או פחות. ובזה אני מודד את העליות וירידות שלי. רק בזה. אין עליות וירידות אחרות. ואז אני פונה יחד איתם לאור העליון שהוא יעשה מאיתנו אגודה אחת, ואז מתחילה להיות העבודה. אבל שוב, כל מדידות, כל ההבחנות הם רק כלפי הקבוצה, כי ללא זה אין לי קנה מידה נכונים, אין לי איטלון שלפי מידה הזה אני בודק את עצמי. אין. גם כלפי בורא, גם כלפי הכלפיי, אין לי שום אינדיקציה, שום הערכה איך אני מרגיש אם לא בתוך קבוצה. הקבוצה היא זה המקום איפה שאני מרגיש, מודד, עושה את כל הפעולות רוחניות. חוץ ממנה אין מקום. שם בקבוצה אני צריך לגלות את השנאה שלי, את האגו שלי, את כל התכונות שלי. מה שלא מתגלה בקבוצה, לא צריכים לתקן. מה שמתגלה בקבוצה ביחס בינינו, זה בלבד מה שצריכים לתקן. פרו אגו זה מה מתגלה בקבוצה ככוח התחייה הדדי, שנאה הדדית. רק מה שבקבוצה. מחוץ לקבוצה זה הכל בימיות. כן.
ג'ון משיקגו שואל, כיצד אדם צריך להתייחס לדברים שעוצרים אותו מלהיצמד לקבוצה?
מה שעוצר אותי מלהיצמד לקבוצה זה דווקא כוחות הטובים. כוחות הטובים. זה רצון לקבל אגואיסטי חזק וטוב שמתעורר, ואותו צריכים לתקן, ולכן צריכים לשמוח בזה, להיות שמחים בזה שהרצון הזה הוא מתגלה. כמו שבעל שלם כותב, ששמח אני ברשעים שמתגלים. זה מאוד חשוב שיתגלה. יותר גרוע שאדם נשאר די אדיש ליחס בין לקבוצה. כן, רב.
מה שהסברת עכשיו לגבי ההתקללות בקבוצה, זה מה שאתה מתכוון כשאתה אומר לזרוק את עצמו לתוך מרכז הקבוצה?
כן.
אז כשאנחנו מדברים על לזרוק את עצמו לתוך מרכז הקבוצה...
מרכז הקבוצה זה נקודת החיבור של כולם. נקודת המפגש עם הבורא.
אמרת אתמול נדמה לי שלגבי כל העניין של לאסוף את כל הכלים שלנו, כל ההבחנות שלנו, ולזרוק את עצמנו למרכז הקבוצה. כשאדם משתדל לעשות את זה, מה הוא צריך לעשות עם אותם כלים, עם אותם הבחנות שהוא צבר?
הם כולם מתקבצים יחד. זה כמו ניסיון החיים, זה כמו הסתכלות על העולם, שלפרט אתה יכול לאלף כיוונים, אבל בסופו של דבר זה הפרדיגמה שלך. זה היחס שלך לעולם, למציאות.
השאלה שלי אם בעצם כשהוא מתאמץ ככה להתקלל בקבוצה, אז אותם הבחנות שלו, אותם הבחנות שלו לגבי החברים במיוחד, זה דברים שהוא עכשיו מתעלם מעליהם או שהוא...
מתעלם מעליהם. אני יכול לעשות לך כאן אלף ואחד סיפורים על כל ואחד ואחד ולכתוב עליו כאלו מאמרים, אתה יודע, כמו שלפני הבחירות כותבים על אלו שהולכים לממשלה. כן, אתה יודע, פסקווילים הזה, פסקווילים. אבל זה הכל גשמיות, בעיניים גשמיות. אני מסתכל עליהם כי נמצאים בגמר התיקון. אני לא מתייחס בכלל למה שהם עכשיו. זה לא חשוב לי. אני הולך להיפגש איתם, להתקלל איתם, בעודם שהם כבר מתוקנים. כי אם אני אתקן את עצמי, אני אראה אותם מתוקנים. ואז אני אוהב אותם. ואז אני אתחבר איתם. לכן אין בעיה... ממש לראות אותם בעיניים הגשמיות כמו שהם, וזה שייך לבימיות וגשמיות, ולרוחניות אני רואה אותם ממש מושלמים. אני יכול להגיד על כל אחד, הוא עצלן והוא מרגיז אותי בגלל זה, והוא כזה פזרן, והוא לא אחראי, וכל אחד. זה גשמיות. זה גשמיות. ויש לי הרבה כסף על הרבה אנשים. אבל ברוחניות זה משהו אחר לגמרי. זה לא שייך לבהמה. זה חלק הלוקה ממעל. שאיתו אני מזדהה. וזה שחלק אלוקה ממעל נמצא בתוך הבהמה הזאת, אז בסדר. אני לא מזדהה עם בהמה, אני מזדהה דווקא עם חלק האלוקי, עם נצחי. זה אנחנו צריכים לחלק בכל אחד ואחד. אני לא רואה את הכולם נמצאים ככה יפים ושלמים. יש לי ביקורת גדולה בגשמיות שלכם. וגם על עצמי. אבל על עצמי גם כן ברוחניות שלי, ועליכם לא. אחרת הייתי, תתאר לעצמך, אם היה צריך לעשות ביקורת על רוחניות של החבר. אני לא מתאר את זה לעצמי, איך זה, 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 זה שובר את כל היכולת להתקלל ולעלות ולבנות מערכת משותפת. זה בלתי אפשרי בכלל, זה איך? הרי כל הפוסל במומו פוסל. זה הכל כלפי רוחניות. גשמיות לא, אל תסכים בגשמיות. כן, הקוקה.
אני רוצה להמשיך את חיים, גם כן, אתמול אמרת גם כן לנסות לתאר את המצבים הכי גרועים שיכולים לקרות ביחסים עם החברים. עכשיו, מתוך אותה עבודה, בוא נגיד מתארים מצבים מאוד לא פשוטים, ולא יודע, היכולת להתמודד איתם בפועל נראה לי בלתי אפשרי, אם אין איזשהו, לא יודע, איזה נס או מאור שממש מחליף אותך.
נו, לא יודע בדיוק מה אתה מתכוון, אבל ודאי שמאור עושה, מתקן אותנו ומחבר אותנו.
אני אשאל ככה, למרות חומרת, נגיד יש איזשהו מצבים עם חברים שהם מאוד קשים, ובלתי נסבלים לאדם להתמודד איתם, מה צריך להיות היחס הנכון למצב?
אני לא יודע על מה אתה מדבר. אם זה ענייני מפעל, אז כאן חייב להיות כמו בצבא. ממש, 1, 2, 3. עושים, עושים, לא עושים, לא עושים. אני לא... אני לא יודע על מה אתם מדברים. עדיין לא יכולים לחלק את הדברים? לא לומדים ממני? תגיד, נו, תגיד סוף סוף, ישר וזהו, מה אתם לא יש?
ישר מאוד, נגיד עכשיו יש חבר ואתה עכשיו בקסח איתו רוצה ממש הגעתם למצב
מהחסים
בחיים, לא יודע, אתה רוצה להרוג אותו, אתה כבר לא מסוגל לראות אותו, ממש ככה.
הוא מרגיז אותי שוב עם השאלה, רוצה שוב לשאול ושוב להרגיז.
יופי, אז ככה יותר ויותר אתה רואה מיום ליום את החברים בצורה כזאת.
לא, על זה דווקא אני לא מתרגז, כי זה בסדר, אבל נגיד עם המיקרופונים, עם כל מיני, עם הסאונד.
בסדר, אז עם הסאונד זה מפעל, אני מבין.
מפעל, כן.
אז בסדר, אני לא מדבר על מפעל, אני מדבר על החבר. אני רואה עכשיו את החבר, בא לי להרוג אותו.
סתם.
כן.
ללא שום סיבה.
שום סיבה.
יפה.
וזה הולך ונהיה יותר גרוע.
זה ממש יצר הרע, נקי, יפה. נו.
יופי.
טוב מאוד.
אז בדיוק...
זאת אומרת, לא בגלל שיש לו עין עקומה, אוזן עקומה, אלה בכלל. אפילו ללא סיבה.
כן.
גשמית. לפעמים זה מתלבש באיזו סיבה גשמית. לא. נו.
אז בדיוק על זה אני מדבר, שכאילו ממש במחשבות המצבים היו מאוד קיצוניים ביחס מול החבר.
כן.
אז השאלה איך לעבוד עם זה נכון. כאילו אתה כן רואה שיש יכולת לפתח כזה דבר, וגם אפילו זה אתה מרגיש שזה באמת יכול להיות. אז איך לעבוד עם זה נכון? כאילו מה, לבקש על זה תיקון, איך זה עובד?
אתה מבקש על זה תיקון, זה מצוין. נו, אני אמרתי לך, זה רצון לקבל את האור, האגו הטהור, שמביא לך שנאה לחבר, ברוך השם שאתה רואה את זה ויכול להבחין, שאין לך בזה אפילו שום הצדקה, אלא פשוט שונא אותו וזהו. אפילו לא בגלל שהוא משהו, אלא לא שום סיבה חיצונית, אפילו לא היה קיים בגוף הזה. לא בגלל הגוף, ולא בגלל הצורה, ולא בגלל העצלות שלו במשהו, וכלום. פשוט אתה שונא אותו. נו, זה מצוין. עכשיו יש לך אפשרות לעלות תפילה. אין לך יותר חוץ מבקשת התיקון. נו, אלה, מה אתה שואל? מה לעשות? לחשוב רק דבר אחד, מאיפה בא לי את זה? מי שולח לי את זה? מי מסדר לי את זה? הבורא, בשביל מה? בשביל שאני אפנה אליו, כי הוא המקור. מה, העניין שאיזה חבר, אפילו שנמצא בגוף או לא נמצא בגוף. זה לא אלה הבורא שהכניס בינינו את השנאה. בשביל מה? כדי שאנחנו נזדקק לבו. שיתקן. שעל ידי זה שאני מבקש ממנו, הוא מראה לי עוד כל מיני אופנים שונים שאני מרוחק ואני שונא ואני דוחה וכן הלאה, ועל ידי זה אני מתחיל להכיר המערכת, שמתוך המערכת, ממעשיך, עיקר נוחה, אני מכיר אותו, מתחיל להכיר אותו. מתוך הכרה בו, אני מתחיל להיות כמוהו. מה יש כאן? אנחנו הגענו לדברים כל כך פשוטים, שעדיין זה לא נמצא בתוך ההרגשה, אני מבין. וזה הקושי. אבל, לא יודע מה עוד אפשר. פעם הייתי מסתיר, פעם הייתי מדבר חצי מילים. היום, ממש לא. ממש. נו.
זה גם אחת הנקודות, שכאילו אתה מדבר בצורה כל כך ישירה, שמשאירה לאדם איזושהי הבחנה כזאת, שתמיד ברור לך אם אתה עובד או לא.
נו.
ממש ככה. נו, ואז דע. כאילו אתה עוד...
זה נשאר רק לבצע. ואתה גם כן נשאר לפני העובדה, אתה מבצע או לא?
זה עוד יותר מדויק, איך שאמרת את זה. עכשיו... השבירות האלה שקורות, הם גם השבירות באדם הולכות ומתגברות התדירות שלהם.
נכון.
איך לייעל אותם?
נו, זה מה שמתגלה, סימן שאתה יכול להתמודד עם זה. סימן שאתה צריך את זה. זה מתגלה לפי המדרגה, לפי יחס בין אורות וכלים, ואתה באמצע עם ההבחנות בין אלה לאלו. אז אין לך על מה להתלונן, רק על העצלות שלך. המערכות האלו הן אידיאליות. אתה נמצא בהם, אתה כלול מהם, אתה זה הם, בעצם. ואם מתגלה לך, סימן שאתה יכול לברר אותם, גם לפי הרגשה, גם לפי הבנה, גם לפי התגובות, הכל. זה התפור עליך בדיוק, כי זה נובע מתוך הטבע שלך. כן.
אתה קצת מבלבל אותי, באמירה שלך שהעבודה היא בעצם רק בתוך הקבוצה, זאת אומרת, רק...
אם אני היום בהסברים שלי עוד נקרא שמבלבל, אז תסלחו לי. אף אחד לפניי לא דיבר יותר ברור ויותר פשוט על עבודת האדם כדי להגיע לבורא. אף אחד. ואני גם כן לא חשבתי שנגיע לזמן שאני כל כך יוכל לפתוח את זה. נו.
בכל זאת, אני אשאל, האם העבודה של התיקונים היא רק בקבוצה? אין בחוץ, בעבודה עצמה, עם דמויות אחרות או במצבים אחרים, אין עבודה של תיקונים?
לא, אין. רק בתוך הקבוצה. אתה אולי לא מכיר גם כן מקורות, לא, אל תסמוך עליי, אלא תראה מה שכותבים... בעל הסולם, רבה, שגרה, רמחל, אגרי, תלמידי ברבה, רשבי, אני לא מבין, בכל התורה איך כתוב, מה זה עם ישראל אם לא קבוצת אברהם? קבוצה. מה זה קבוצה? ישנה אנושות, וישנה קבוצה, שהיא כן יכולה לתקן את עצמה, מפני שיש קרבה לפי הדעות, לפי הבחנות, לפי שורש נשמה, שייכים לאיזשהו אזור בתוך הרצון לקבל הכללי שנברא. לכן בירור קודם שם. אלה איפה עוד לעשות בירור, תגיד לי. דומם צומח חי, אין להם לא בחירה חופשית, אין להם שום צורך לתקן את עצמם, אין להם שיסרון שמתגלה. רק בבני אדם. בבני אדם יש לך חלק שעדיין לא הגיע לזה, ולא רוצה ולא מרגיש שום צורך. כן? ויש חלק שכן, או חייב לפי החשבונות שלו הקודמים, או מרגיש את הצורך. זה אלו ש... מה הוא אומר כאן? אלו שנמצאים עדיין במצרים נקראים עקום. יש כאלו שלא נמצאים במצרים בכלל, שזה נקרא אנושות. זה סתם. יש כאלו שמרגישים שהם נמצאים במצרים, זאת אומרת, באגו שלהם ורצון לקבל, אבל מי הם שרוצים להתחבר? כל הנקודה, מי... בבל, מיציאה מהבבל ועד גמר התיקון, זה רק לחבר, לחבר, לחבר את עצמם לאגודה אחת, לאיכות, להיות יהודי, איכות. זהו. סך הכל, זה את כל התיקון אחרי השבירה. עכשיו, ישנם כאלו שמבינים שצריכים לעשות את התיקון, זה נקרא אותה קבוצת ישר כל ישראל שעברה מציאותם מבבל, או בימינו שמתגלים כאלו עם רצונות כאלו. ישנם כאלו שעוד לא, זה נקרא בבלים אחרים. אלו שנקראים ישראל לפי זה שרוצים להשתוקק, הם נכנסים לפי התקופות, כן? לפי התקופות ההתפתחות שלהם, לא לפי התקופות הזמנים. תקופות ההתפתחות, הם נכנסים להרגשת השליטת הרע, האגו שלהם. הרגשת השליטת האגו עליהם נקרא גלות מהשליטת הבורא, שהם נמצאים בשליטת, נגיד פרו, לא חשוב מה, כן? זהו. כאן זה הפרו, כן? וכאן זה הבורא. איפה אתה נמצא? כן. כאן זה גלות. אם כך, אז כאן זה גאולה. זהו. יש ארבע גלויות וארבע גאולות, לפי היו"ד כו"ד, איך שמתפשטים, זהו. אז מי נמצא בגלות? או בגאולה, אלו שמשתוקקים לצאת משליטת היצרה לבורא. אז איפה אתה יכול לקיים את התיקון אם לא בתוך קבוצה, בחיבור? כי כל מה שהיה זה היה, הייתה שבירה, פירוט. איך זה יכול להיות? כאן זה הפירוט, וכאן זה איכות. זה כל ה... אין יותר. כאן זה סתם אנושות. וכאן זה הקבוצה. כן.
אז אני אשאל את השאלה אחרת. איך צריך להתייחס למצב שיש לך איזשהו עניין שהוא חוזר על עצמו, מישהו שהוא לא מהקבוצה הרוחנית?
אם לא מהקבוצה הרוחנית לא מתחשבים בזה.
מה זה לא מתחשבים?
אני מצטער, סליחה. פחות מזה אנושות נגיד, כן? אוי, כאן פרו, סליחה, סליחה. אסור לי ככה לכתוב. אסור לי ככה לכתוב שכאן זה נמצאת האנושות. אסור. כי האנושות לא נמצאת אצל פרו. אלה, יש לנו ככה, אנושות בהמיות, כולם כבהמות נדמו, כן? נו, איך להגיד עוד? כל בני אדם. ואחר כך יש בני ישראל שבגלות, שבגלות, כן? ואחר כך, ואחר כך סתם ישראל, שהם כבר גאולה, גאולה, כן, עבד השם, עבד השם, וכאן זה עבד פרו, נו, כן, נו, 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 אז אתה רואה, יש לך דרגה אחת, שתיים ושלוש. נו, תגיד.
אם אני מבין ממך, אז בעצם עם כל יחס שיש לי שאדם, שהוא לא נמצא בקבוצה הרוחנית שלי, אני צריך להתייחס אליו כמו בהמה, כמו שהייתי בהמה לפני שהגעתי לנקודה שבה.
נכון, אלה מה?
גם אם אני לא מצליח לתקן, בוא נאמר...
זה נקרא לדון כל, לדון כל אדם לכף זכות. ככה, שמתקיימים בינתיים עד שיתבשלו. אין לאליהם שום דרישה. כן. לא, רגע, לא, לא, זה, זה לא, זה, זה, זה לא, זה לא מצב אגון, זה לא מצב טוב, זה לא מצב יפה, או מה. אני מחכה עד שהם יוכלו להבין. אני חייב. אני מפיץ חוכמת הקבלה, אני מפיץ את שיטת התיקון, אני מפיץ בשבילם חינוך, כן? כאן זה החינוך האינטגרלי, כן? מאפס עד אינסוף. כן? אני משתדל לעשות להם הכל, מה שאפשר. כאן אני מפיץ כבר חוכמת הקבלה. הקבלה. יש הבדל גדול בין בין אחד לשתיים. אחד זה סתם עדיין שלא התבשלו. אולי לא, בעל הסולם כותב בכלל שהם האלו, 1, 2 ו-3, כן? זהו. זה ה-3, זה 2 וזה 1. הוא אומר ש-1 הם מקבלים. מקבלים, תעקבו אחריי. מקבלים תיקון בבת 1. מיד. אחרי שאנחנו ממלאים את ה... סליחה. ממלאים את ה... את ה... מתמלאים בתיקונים, כן? את עצמנו. אז התיקון הזה הוא מתפשט אליהם בבת אחת. אחד. כן, נכון. איך אני ככה? בסדר. כן, עמי כמו.
שליטת פרעו זה שיתוף רחמים בדין או שיתוף דין ברחמים? ומה, אם יש בכלל פרש ביניהם?
איך יכול להיות שליטת פרעו שיתוף? העם ישראל שנמצאים בשליטת הפרו, הם נמצאים במצב שתכונת הבינה אצלם נמצאת בשליטת המלכות. משפיע על מנת לקבל. זה מה שפרו רוצה מהם. כשאתה שואל לעניין, אז אני... יכול להסביר. זה הפרו. מה זה הפרו? רק רצון לקבל לעצמו. זהו. אין שם בינה ואין כלום. בשביל מה הוא צריך בני ישראל? בני, נעשה ככה בקיצור. בני ישראל שבגלות. כן? בשביל מה הוא צריך את זה? כי זה תכונות בינה, בינה שבמלכות. ואז הוא יכול דרכם, דרכם לקבל, זה נקרא שהוא מוצץ, דרך אחוריים.
יונק.
יונק, כן, לא. זה כל העניין. אז פרו בעצמו הוא לא, לא, לא שיתוף תכונות בינה ומלכות. אלה בני ישראל שבו, אז הם, מפני שהם בינה, והוא מלכות, אז הוא משעבד אותם. כן.
אבל לגבי ההשגחה העליונה, כדי לצאת מהגלות, צריך שיתוף רחמים בדין או שיתוף דין ברחמים?
זה נס, זה לא שיתוף. זה פשוט ניתוק. זה האור העליון גר באצילות, הוא הפועל. אין כאן סדר המדרגות. לא. קריאת ים סוף, יציאת מצרים, זה האור פי כמה יותר גדול מהיציאה עצמה. לא. אבל פרעה בעצמו זה רק נטו רצון לקבל. כן. מגיע לך מקדימה.
בוקר טוב רב. ככל שאנחנו מתקדמים בדרך, ככה המצבים מתגברים. מרגישים יותר טלטלה, יותר ככה כוחות שפועלים עלינו.
נכון.
ואם אני מבין נכון, בשביל לצאת משליטת פרו, אנחנו...
אתה רוצה שיהיה יותר קל?
לא, 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 מה פתאום?
למה? בסדר. למה? זה לא טוב?
כי אני מבין שזה התקדמות.
לא.
אני מבין שזה מקדם.
התקדמות לא שיהיה יותר קשה. התקדמות שיהיה יותר קל.
אוקיי. אז אני רוצה שיהיה יותר קל.
אלה, הפתרון הוא בחיבור. אתה רוצה שיהיה יותר קל כל פעם? זה יכול להיות יותר קל, יותר מובן, יותר מושך, יותר... שאתה מתקדם. זאת אומרת, למרות הקושי, אם אתה בונה סביבה נכונה, הקושי הזה מביא לך תענוג. זה כמו שמישהו שנמצא במחקר, אז הוא רואה עד כמה שזה קשה, ועד כמה שזה כאן לא מובן, ושם משהו קורה, אבל יחד עם זה... יש איזה מילוי פנימי שאני מתחיל להכיר את הבריאה. אני מבין איך שזה עושה, איך שזה בנוי, זה כמו תינוק, כמו ילד קטן שמגלה משהו, כמה שזה תופס אותו. הרפתקה. זה אם הכנת תשתית.
אז בדיוק הזה אני רוצה לשאול. בגלל זה גם אמרתי שזה בסדר שקשה, כי ההרגשה היא באמת ש... זה טוב, ההתקדמות, הקושי הוא דווקא התפתחות, ככה בהרגשה שלי. אבל אם אני מבין נכון, בכדי לצאת משליטת פרעה, אנחנו צריכים להיות כאיש אחד בלב אחד.
לרצות.
לרצות, כן.
לא להיות, לרצות.
לפחות לפתח את הרצון הזה.
להיות מוכנים במשהו, כן. זה נקרא להכין את עצמנו ליציאה, אבל יציאה עצמה היא, כמו שכתוב, לא... לא נגלו לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף אלא על ידי קדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. זאת אומרת על ידי ממש כוח העליון, אור העליון, ללא שום הגבלות. זה גרד, זה ממש גרד חוכמה. כי אפשר אחרת לצאת מהרצון הזה. כן, להתנתק.
אז השאלה שלי מתייחסת לזה שיש עכשיו הרבה קבוצות, לפחות ככה בידיעה שלי בצפון, ובכלל אני מאמין שיש הרבה קבוצות קטנות שהטלטלה עוברת עליהם בצורה כזאת שהיא פשוט מכריעה אותם, הם ממש עומדים להתפרק.
קבוצות שלנו או בכלל?
קבוצות שלנו, כן. והשאלה היא באמת איך אנחנו מפתחים את היחס הנכון אליהם, איך אנחנו בכלל שמים לב אליהם, ומה לעשות, אם בכלל, חוץ ממחשבה, חוץ מדאגה פנימית.
אין כפייה ברוחניות. אני לא יכול לחייב את האדם. אני לא יכול לשלם לו, כי זה כפייה. אני לא יכול להגיד לו, אוי ואבוי אחרת, זאת אומרת, להפקיד אותו במשהו, ללחוץ עליו, בשום צורה. אפילו במשהו שכאילו, אתה יודע, חוץ מצורה פסיבית. אני זוכר איך היה אצל רבש, הרבה אנשים היו באים למקום איפה שאנחנו היינו לומדים, מפני שיש שם תה וקפה. כן, אתה יודע, זה לא בכל מקום בבני ברק, אתה היית יכול לקבל תה וקפה עם סוכר ועם חלב. אתה מבין? זה לא פח, זה לא צחוק. לפעמים עוד נשאר שם מסעודות הערב, נשאר עוד משהו שם על השיש, במטבח, בתוך בית המדרש. אז בכלל זה, אתה יודע, לא. ככה. אני אומר לך, זה היה מותר לשיר, שמישהו, זה בכלל ככה נהוג בחוגים דתיים. שזה אתה משיר אחרי איזה שמחה או משהו, וכל אחד יכול לבוא ולבוא ולאכול. זה בשמחות שם, בחתונות, אתה יכול לראות את זה. אז באים כל האנשים, ממלאים את הפסיצ'קות שלהם, ולוקים הביתה וכן הלאה. אבל חוץ מזה, שזה אולי היה מושך, אבל זה נהוג. אבל חוץ מזה לא ראיתי אף פעם שרבש היה אומר למישהו באיזושהי צורה שיבוא, לא. רק פעם אחת היה אצלנו מישהו שהוא היה מגלה עתידות. כן. אני זוכר יוסף ואב, לקח כוס, התחיל לשתות קפה, והוא אומר, אשתך ברעיון, ובעוד כמה זמן יהיה לך ילד, יהיה לך בן זכר. הוא אומר, איך אתה יודע? ככה, בשולחן שאנחנו למדנו, לפני כולם. הוא אומר, אני ראיתי איך שאתה לקחת כוס. וכך, ובכלל, הוא היה כזה שהוא היה רואה את הדברים. זה, ולא, לא היה, לא מקובל ולא כלום. ככה, אחד מהתלמידים כמו עמיקם. כן. ואז הוא אמר ככה, והוא אמר דווקא, הוא אמר, אני עוד מעט אלך מפה, הרבי לא רוצה שאני אהיה. כי הוא הרגיש מרבש, שרבש בכל זאת לא רוצה את הצורה כזאת, כי זה מבלבל תלמידים. אבל חוץ מזה, אף פעם לא ראיתי, לא הרגשתי, לא שמעתי, שיש שם, שישנה איזשהו או כוח משיכה או כוח התחייה. אבל אתם כחברים זה משהו אחר. החברים בתוך הקבוצה, ואנחנו קבוצה אחת. אתם, אז אני מדבר מצידי, אתם חייבים להתקשר ולהיוודע ולעזור ולרומם. נגיד היום בערב, כן? אולי יכולים לבוא להיות יחד איתנו כולנו. אמנם שאצלנו עדיין שם מקום לא מספיק לכולם, אבל אולי יכולים לבוא ולהיות יחד איתנו בשיעור. נעשה שיעור יותר מוקדם, נעשה שיעור במקום שעתיים, כמה הוא צריך להיות? שעתיים? נעשה אותו 3-4, יחד עם איזה כיבוד, יחד עם כמה שירים. ככה, זה לא עניין של השמחה. אנחנו כל פעם מוסיפים ממש מטען טוב. ממש כמו שאתה קושר את עצמך לאיזה בלון שלוקח אותך לאוויר. זה אתם יכולים לעשות, להתקשר אליהם, למשוך אותם איכשהו. ובכלל, אני מצפה שאתם תבואו פעם, פעמיים בשבוע, לשיעורי בוקר, וזה יהיה בצורה כמנהג. אפילו תקבעו ביניהם, קבוצות כאלה באות יום ראשון, קבוצות כאלה יום שני, אלה יום שלישי. אתם נמצאים איזה מרחק. נו, זה... חברי קבוצת מוסקבה נוסעים שעה ושעה וחצי עד שמגיעים למרכז שלהם. אני לא מדבר שיבואו מחיפה, אולי אומנם שמחיפה לכאן בלילה זה 50 דקות. כן.
אז באמת קודם כל אנחנו מחיפה, זה הכל בפרספקטיבה. אני יודע, כשחייתי בארצות הברית, אז 50 דקות זה היה כלום, אבל בארץ זה קצת שונה.
אני מבין.
אבל אני רוצה ככה, אולי הכוונה, קצת עצה. נניח, ואנחנו נמצאים בחיפה, ויש ככה מרכז גדול, וגם מקום, ויש קבוצות יותר צפוניות, וככה, בהמלצה שלך, נניח, היום בערב יש לנו את השיעור, וקבוצות... קצת יותר צפוניות, בטח יהיה להם יותר קשה להגיע לפה.
לא, אני לא מחייב, חס ושלום.
לא, ברור, ברור, אני לא מדבר על זה. אני רק שואל בהמלצה, בגלל שאנחנו יודעים שברוב המדרת מלך, וככה יש יותר כוח כשמתקללים, וזה מורגש באופן ככה חזק, אז אנחנו תמיד מנסים למשוך את החברים מקבוצות הצפון, לא בכוח, אבל באמת מנסים למשוך אותם אלינו, שיבואו, שנהיה ביחד.
שאלה.
השאלה אם זה באמת כדאי, או שאנחנו פשוט לוחצים אותם בצורה כזאת, שזה
לא יודע,
רק מפריע להם.
אם הם קבוצות חזקות, והם מתאספות לבד, אז אני לא יודע למשוך אותם או לא, נוח להם ביניהם להיות ככה. אם נגיד היום בערב, אולי מגיעות גם כן נשים וילדים, ואם לנסוע לאיזה חיפה, אז צריכים כבר, לא יודע, להתנדק מהם, אני לא יודע. זה חשבונות, העיקר להיות בנוכחות ובחיבור. כמה שיתאספו, יתאספו.
אז רק עוד דבר קטן, בגלל שאנחנו ככה בימים האחרונים עושים תרגיל של מחשבה לחמישה חברים, אז השאלה אם אנחנו כקבוצה יכולים לחשוב גם על חמש קבוצות קטנות, ככה, אם זה יכול לעזור.
אני לא יודע אם על חמישה חברים זה... עדיין כדאי להיות בתרגיל. אני אישית לא, 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 אני אישית מתאר את הקבוצה, רק שזה לא ילך לאיבוד, כי כל הקבוצה זה משהו שאולי גדול מדי, ואני לא יכול למדוד את עצמי. אבל אני מודד את עצמי כלפי הקבוצה, יש לי איזה מין דימוי כזה. מה זה קבוצה, וכלפי אני, זה יש לי בהרגשה מאוד ברורה, ואז אני כלפי כל הזמן מקייל את עצמי. וזה כך אני משתדל לחיות כל הזמן כלפי זה, אתה מבין? ככה למעלה למטה, למעלה למטה, אבל כל הזמן לשמור עד כמה שאפשר את החיבור הזה האופטימלי. טוב, אין שאלות דחופות יותר, נכון? לא. אז נעבור לחלק הבא, חלק הראשון בעצם.
נעבור לחלק הבא של השיעור,